אנחנו בדף זין עמוד א', למעלה במשנה. מותר שבויים לשבויים. אם אספו כסף בפדיון שבויים ונשאר כסף, אז נותנים אותו לשבויים נוספים. אבל אם אספו כסף לשבוי מסוים, מותר שבוי, אז הכסף כאילו שייך שלו, ולכן המותר הולך אליו לאותו שבוי. מותר עניים, אספו כסף באופן כללי לעניים, אז כל ונשאר כסף, זה הולך לעניים. אבל מותר עני, אספו כסף לעני מסוים, אז הכסף שלו, לאותו עני. מותר המתים, אספו כסף למתים עניים, זה הולך למתים, למתים נוספים. אבל אספו כסף למת מסוים, מותר המת, זה הולך ליורשים. רבי מאיר חולק, רבי מאיר אומר שמותר המת זה ספק האם זה מיועד ליורשים או שזה מיועד לצורכי המת עצמו, ולכן כיוון שזה ספק יהיה מונח עד שיבוא אליהו. רבי נתן אומר מותר המת, בונים לו נפש על קברו. אם נשאר כסף על מת מסוים, אז בונים מזה מצבה. כל הכסף נאסף בשביל המת והוא לא בשביל היורשים, אלא זה הולך למת עצמו. אנחנו בדף זין עמוד א', למדנו את המשנה. אומרת הגמרא, מה קורה אם גבו לו בחזקת שאין לו, חשבו שלמת אין כסף, ולכן אספו לו כסף, חשבו שהוא לא ישאיר שום דבר לירושה, ועשו מגבית בשביל לעשות לו הלוויה וכל מה שצריך, ובסוף התברר שזאת הייתה טעות, שבעצם יש לו כסף, נמצא שיש לו. מה עושים עם הכסף שאספו עכשיו? אספו אותו בטעות. תודה רבה. רבי ירמיה סבר מימר, היה רגיל לומר, סבר לומר שמותר המת ליורשיו, שזה ילך ליורשים, כמו שנאמר במשנה לפי תנא קמא, מותר המת ליורשיו. אמר לרבי ידי דחותרא, בידי שבא מחותרא, הגה עצמך, לא כיוונן אלא לי. הרי כל מה שאספו אנשים את המגבית, זה היה רק בשביל המת הזה ולא בשביל היורשים, וזה היה בטעות. אמר לאנה לא אמרית, אני לא לימדתי אותך לחלוק עליי, את מינה לך, מאיפה אתה מביא את הסברה נגדי? תני בשם רבי נתן, יש ברייתא, כתוב מותר המת אם נשאר כסף ממגבית שעשו לצורך המת, יבנה לו נפש על קברו, כמו שלמדנו במשנה שזאת שדעת רבי נתן. אז רואים שהכסף הולך לצורכי המת, ויעשה לו זילוף על גבי מיטתו, או לטובת בסמים שהיו נוהגים לעשות בזמן ההלוויה. אז אם כן, לפי זה, ככה שיטת רבי נתן. אז אם כן, יש מחלוקת בין רבי ירמיה לבין רבי אידי בחוטרה, האם הולך הכסף ליורשים או לצורכי המת במקרה של טעות. ושיטת רבי נתן, אנחנו רואים במשנה שוודאי כל הכסף הולך לצורכי המת. תני עוד הלכה, אין פודים שבוי בשבוי. כסף שנאסף לטובת שבוי אחד, אסור להמיר אותו ולהשתמש בו לטובת שבוי אחר, כי אתה משנה את הייעוד, צריך הסכמת הציבור. גם אין גובים תלית בתלית. אם אספו כסף לצורכי בגדים של אני אחד, אי אפשר להמיר את הכסף הזה לבגדים של אני אחר, ואין מנחים ביד הפרנסים לכך. אבל אם פרנסי הצדקה מתוך ההכרח הם עשו את זה, אז לא ממוחים בהם, כי אנחנו יודעים שהשיקולים שלהם כנראה הם שיקולים נכונים, אבל לכתחילה לא עושים שינויים כאלו בלי לשאול את דעת הציבור. תני, רשב"ג אומר, אין עושים נפשות לצדיקים. צדיק לא צריך לעשות לו קבר מפואר, מספיק מצבה פשוטה. למה? דבריהם זיכרונם. הזיכרון של הצדיק הוא לא בזה שתעשה לו קבר מפואר, אלא בזה שלומדים את תורתו. מספרת הגמרא שרבי יוחנן אב המס מחווזיל בזקנותו היה נסמך והולך על רבי חייא בר אבא. הלך איתו, ואב רבי אליעזר וחמילי, ראה את רבי אליעזר שהיה תלמיד של רבי יוחנן, ומתאמר למקמה, במקום לבוא להגיד לו שלום לרבו רבי יוחנן, התחבא כזה, התחמק, ואמר רבי יוחנן, זה ממש לא בסדר, אילן תרתי מילה, דן בבלה עדי, אני רואה, זהו בגלל שהוא בא מבבל, הוא מתנהג ככה. זה שתי דברים לא יפים שהוא מתנהג, למרות שהוא תלמיד שלי, אני רואה שעדיין השפעה בבלית. אחד הדלו שאל בשלומה, קודם כל הוא לא בא להגיד שלום. אחד המתמרוד, מתחבא בפניי, כאילו, זה לא מכובד. אמר לו רבי יעקב בר אידי, שהיה לידו, ליד רבי יוחנן, בוא, אל תיכעס, תתפייס, כך נהגין גבון, זה המנהג של הבבלים. המנהג שלהם, דזעיר הלא שאל בשלומי דרב, המנהג שלהם שתלמיד לא הולך להגיד שלום לרב, אלא אם הרב פונה אליו, אז הוא עונה לו שלום. למה? דהינו נהגון, כך המנהג שלהם, לקיים את הפסוק שנאמר באיוב, ראוני נערים ונחבאו. המנהג שלהם שאדם חשוב הולך ברחוב, אז כולם מתחבאים, לא באים אליו, להפך מתרחקים מרוב יראה, ישישים כמו עמדו. אז הוא פשוט מרוב כבוד והרצה אליך, אז הוא מתרחק, הוא מתחבא, הוא מאוד מתבייש ממך. לא, זה כי הוא לא היה מסכים.
מה?
כי הוא לא היה מסכים.
הוא לא מסכים,
זה משהו אחר. כן, הוא לא היה מסכים, הוא לא עזר, הוא לא רצה ש... הוא לא אהב, נגיד אם היינו מנסים ללוות אותו, הוא היה נעצר, הוא היה עומד. אם היינו מנסים ללוות אותו, הוא היה עומד. מה אתה רוצה ללוות? אני יודע להסתתר לבד. הוא לא רצה להטריח אנשים. כן, הוא לא רצה, הוא היה... אמר לי, מה הוא, אמר רבי יעקב בר אידי לרבי יוחנן, מה הוא למעבר כמד הדורה אצל, אני רוצה לנמק, לשכנע אותו עוד שכנוע, שלא יקפיד. האם מותר לעבור כמי דדורה צלמי? זה פסל שנקרא אדורה. אמר לו, האם מותר לעבור לפניו? אז אמר לו, מה את פליג ליקר? הרי אם אתה עובר לפניו, אתה הולך אליו, אתה כאילו מכבד אותו. עבורי כמי ושמו ינוי. אז מה שאתה צריך לעשות זה... לעבור ולצחוק. זאת אומרת ש כבוד זה אומר, כבוד זה כאילו שאתה לא הולך, אם אתה רוצה לכבד פסל אתה לא ניגש אליו, אתה הולך קצת מרחוק לו. אבל אם אתה מזלזל בפסל, אתה הולך לפסל כאילו אתה לא, כאילו אין בו, לא מתרגש ממנו. אז רוצה להגיד לו, הנה אותו דבר, זה שהוא לא בא אליך, לא התקרב אליך, זה בגלל שהוא מאוד מכבד אותך, אז הוא כאילו יש לו יראה ממך. אמר לי, יאות, אז אם כן יאות רבי אליעזר רבי, דלא עבר כמך, אתה רואה? ברוב כבוד, מרוב שהוא מכבד אותך, אז הוא התחמק ממך, הלך ממך, כי הוא נורא מתבייש ממך. טוב, אמר רבי יוחנן, נגיד התפייסתי על שני הדברים האלו, שהוא לא בא להגיד לי שלום והוא מתחבא ממני, אבל יש לי עליו ביקורת נוספת בהזדמנות זאת שאני זוכר עליו. או דוד אבבלה, הבבלי הזה עושה לי עוד דבר, זה לא אמר שמת המשמי, הוא אומר הלכות ולא אומר את זה בשמי, בשם רבי יוחנן, שאני לימדתי אותו. טוב, נכנסו לפניו רבי ימי ורבי יסי ורצו לפייס אותו. אמרו לו, רבנו, לא כך היה מעשה בית כנסת של תרסים. היה סיפור אחד, היה בית כנסת של תרסים, היה שם ויכוח על נגר על מנעול של דלת שיש בראשו גלוסטרה, והיה ויכוח, נחלקו רבי אליעזר, רבי יוסי, התווכחו מאוד מאוד בחריפות מה הדין בהלכות שבת של המנעול הזה, האם הוא מוקצה או לא מוקצה. מרוב ויכוחים קראו ספר תורה בחמתן, התלהבו, נקרא הספר מרוב דיונים וויכוחים. קראו, אומרת הגמרא, לא, ודאי שלא קראו, עשו קריאה, אלא שמרוב התלהבות נקרא ספר תורה. והיה שם זקן אחד, שמו היה רבי יוסי בן קיסמה, ואמר, אני, מה זה הדבר הזה שמתווכחים וויכוחים כאלו מרים עד כדי כך שספר תורה נקרא? תמעני, אם לא עובד כנסת זה בית עבודה זרה, בית כנסת בסוף יהפוך לבית עבודה זרה, כי מרוב כעס, כעס זה מידה של עבודה זרה. ובאמת הגמרא מספרת במקום אחר שבאמת כך קרה, שפליטת הפה הזאת התקיימה, והמקום הזה אחר כך התפרק והפך לבית עבודה זרה. אז אם כן, כל זה בא להגיד לו, רצו לרמוז לרבי יוחנן שלא טוב לקוס. זאת אומרת, אתה ככה מקפיד על התלמיד, רבי אליעזר, תראה סיפור מתקופת התנאים, פעם אחת כעסו ותראה מה יצא, אז קיצור, אל תיכעס. חזר ואמר, מה זה דומה? החדן מחברי, שם זה בין חברים, בין תלמידי חכמים, אבל הוא לא חבר שלי, הוא תלמיד שלי, היה צריך, אני מותר לי להקפיד לו. טוב, נכנס לפניו רבי יעקב ברידי וניסה עוד פעם להרגיע את רבי יוחנן. אמר לו, כתוב, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. כך נאמר בספר יהושע פרק י' א'. וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, היה אומר, כך אמר משה? ודאי שלא, יהושע יושב ודורש. וכולם יודעים שהתורה היא של משה. לא צריך כל פעם להגיד, זה משה אמר, משה אמר, ברור. אף אתה, אליעזר יושב ודורש. וכולם יודעים שכשהוא אומר דרשות, זה ממך, כי אתה הרב שלו. יודעים הכל שהתורה היא שלך. רבי יוחנן. בהחלט. אמר להן, מפני מה אם אתם יודעים לרצות כבנידי חברנו? הנה, אני רואה שבנידי קבוע, הוא יודע לרצות אותי, לפעס אותי. טוב, למה רבי יוחנן כל כך מתעקש על זה, שיגידו דברי תורה בשמו? מי כולה עד יבי די אמון שמעת המשמי? כי באמת, גם דוד ביקש על זה רחמים. שנאמר, הגוע בעוליך עולמים, יחסה בסתר כנפי חסלה. מחי עלתה של דוד, שיהיה חי וקיים לעולמים. ולכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אזכה שיהיו דברי נאמרים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. וזה שאומרים דבר הלכה בשם תמיד חכם, אז זה כאילו הוא ממשיך לחיות, גם כשהוא מסתלק מעולם הוא ממשיך לחיות בעולם הזה. שמעון בן עזירא בשם רבי יצחק אמר, כל תמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות עמו בקבר. אז כאילו הוא ממשיך ללמוד, כאילו תמיד חכם ממשיך ללמוד, שנאמר, וחיכך כעין הטוב, דובב שפתי ישנים. אולי לא בנים. מה כומר של ענבים זה? כשאם יש לי ערימת ענבים שהתחילה להבשיל, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו, מיד דובב. יש איזה תסיסה או איזה התרחשות כזאת. אף סיסותם של צדיקים, כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהם של צדיקים, שפתותיהם מרחשות עמהם בקבר. מה ענה לו? המת נהנה מהדברי תורה שאומרים בשמו. בר נזיר אמר, כעדן דשתי קונדיטון. זה ענה מאוד מאוד עדינה, כמו יין קונדיטון. רבי יצחק אמר, כעדן דשתי חמיר עתיק, או כמו יין עתיק. אף על גב דשתי ליל, הסתיימה השתייה, הרבה זמן עוד אחרי השתייה נשאר איזה טעם בפומה, נשאר איזה טעם טוב שנשאר עוד הרבה זמן. אז כאילו יש איזה משהו, איזה משהו שנשאר למת גם אחרי מותו. רב גידל אמר, אומר שמועה בשם מומרה, יראה בעל השמועה כאילו עומד נגדו, יזכור מי בעל השמועה, ואז ידקדק בדברים שלו בכובד ראש. עכשיו זוכר, רגע, מי אומר את זה? אז הוא עכשיו נכנס את זה הרבה יותר ברצינות, ועל זה ביקש דוד. כמו שנאמר, אך בצלם יתהלך איש. כשאדם הולך בתורת רב, הוא צריך לראות את צלמו, לראות את דמותו. כתיב, רב אדם יקרא איש חסדו. יש פסוק בספר משלי, רב אדם יקרא איש חסדו. מה הכוונה? זה שאר כל אדם. זאת אומרת שרוב בני האדם אומרים דברים בשם עצמם. זאת אומרת, הוא רב אדם יקרא איש חסדו, הם אומרים את זה כאילו בשם עצמם. אבל איש אמונים, מי ימצא? יש אדם שהוא נאמן, שהוא מקפיד לומר את הדברים בדיוק בדיוק בשם הרב, כי אם הוא נאמן לדברי הרב, זה דבר יותר קשה. וזה היה תכונתו של רבי זעירה, שרבי זעירה היה כל הזמן, כשהוא מביא דבר תורה בשם איזה רב, הוא היה מאוד מדייק בדיוק בדיוק מה הרב אמר, ונאמן היטב למסר המקורי. מספרת הגמרא, על דייקנותו של רבי זעירה בעברת התורה. אמר רבי זעירה, לתנן צריכים חששים לשמעתי דרב ששת. אנחנו לא צריכים לדייק בהלכות של רב ששת. דהו גברא מפתחה. רב ששת היה עיוור, וכיוון שהוא לא ראה את רבותיו, הוא גם לא דקדק בדבריהם. זאת אומרת, רבי זעירה שוב מחזיר אותנו לזה שכשאתה רואה בן אדם, אז אתה יש לך יותר יכולת לשים לב לכל דבר שהוא אומר. יש קשר כנראה בין הראייה לבין הדיוק, ולכן כיוון שרב ששת לא ראה את רבותיו, אז הוא פחות דקדק בהם. אז זה מה שהוא אומר, שזה פחות מדויק. לא, הוא שמע, אבל הוא לא רק, הוא היה עיוור. אמר לי רבי זעירא לרבי אסי, חכים רבי לברפתיה דעת אמר תשמעת משמי. עוד דוגמה שרבי זעירא היה מדקדק, הוא בא לרבי אסי והוא שאל אותו, האם אתה הכרת את ברפתיה, אתה אומר על החודש ברפתיה, ראית אותו? זה הבדל גדול, האם ראית אותו או שאתה אומר משהו ששמעת בשמו.
רבי זעירא היה עיוור?
לא, ששת. אמר לי רבי יוחנן אמרה משמי. אמר לו, לא אני ראיתי אותו, זה לא מכלי ראשון, זה מכלי שני. אז זה היה מאוד חשוב לרבי זעירא לדעת מה מכלי ראשון, מה מכלי שני. עוד דוגמה, אמר לו רבי זעירא לרב אסי, חכים רבי לרב, האם ראית את רב? דעת אמר שמעת משמי, אמרת, ראית את רב בעיניים שאתה אומר בשמי דבר? אמר לי, לא, זה רבה דברה ואמר המשמי. טוב, אני רק כלי שני. אז רבי זה רואים שהיה מאוד מדקדק לברר מי כלי ראשון, מי כלי שני, מי ראה את הרב, מי לא ראה את הרב.
עניין של ראייה או עניין של כאילו לשאול אותו, אתה ראית שם?
כן, אז מה זה, זאת אומרת, אתה ראית, יכול להבין טוב טוב מה הוא אומר, לדקדק בדברים שלו, זה איכות אחרת.
אבל יש פסוק, היו ידי חברות
כזה, לא? מצוין. כן. אומרת הגמרא, דרך אגב, היות והזכרנו את דוד המלך שאומר אגורה באוהלך עולמים, שזה פסוק בספר תהילים ס"א, אז מביאים עוד רשע על דוד המלך. אין דור שאין בו ליצנים כמו דורו של דוד. בדורו של דוד המלך היו אנשים מאוד חצופים, עזי פנים, שהיו לועגים לדוד. מה היו עושים פרוצי הדור? היו הולכים אצל חלונותם של דוד, הולכים ליד החלונות של הבית שלו, אומרים לו, דוד, דוד, מתי כבר יבנה המקדש? שבעצם כוונת הדבר, מתי תמות? כי היה ברור, ידוע, שבית המקדש לא ייבנה בימיו. אז לשאול את דוד, מתי ייבנה המקדש? זה בעצם להגיד לו, מתי אתה הולך מפה? ומתי בית השם נלך? והיה דוד אומר, אף על פי שהם מתכוונים להכעיסני, אני לא כועס, אני אומר עד רבה. שאני אמות, לא אכפת לי, אני אשמח. יבוא עליי אם לא הייתי שמח בדברי. מצוין, הלוואי שאני אמות, אני רוצה שיבנה המקדש. בכתיב, שמחתי באומרים לי. אנשים אומרים לי, לועגים לי, בית השם נלך, אני שמח בזה, אני לא נפגע מזה. כתוב, היה כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך. כתוב על דוד, אחרי שימלאו ימיו, אתה תמות. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, ימים שלמים אני מולה לך ולא ימים חסרים. זאת אומרת, למרות שכולם אומרים בוא נקצר את הימים של דוד המלך, אני לא מתכוון לקצר לך את הימים, ימלאו ימיך כמו שתוכנן, ולמרות שבית המקדש צריך להיבנות, לא נקצר את ימיך. כלום שלמה בנך, בשביל מה בונים את בית המקדש? בשביל להקריב קורבנות? אני יותר אוהב את מה שאתה עושה עכשיו, חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר מן הקורבן. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא לחוץ על זה שיבנה בית המקדש, לא לחוץ על הקורבנות. משפט וצדקה שאתה עושה הרבה יותר חשוב מקורבנות, שנאמר בספר משלי, עשות צדקה ומשפט נבחר להשם מזבח. אז שלמה עצמו יודע שמשפט וצדקה יותר חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא מכל הזבחים שבעולם.
אולי זה מסביר לנו דוד המלך,
רצה
לדעת
מידת
ימי
מים. כן, מה? אני לא שומע. משפט וצדקה. במקום, לא צריך במקום, צריך שיהיה משפט וצדקה וגם זבח. למה לא? אז תחפוץ זבחי צדק, ככה כתוב, זה הולך ביחד.
פה
משנה. בשלושה פרקים בשנה תורמים את הלשכה. אמרנו שהיו אוספים את הכסף עד ראש חודש ניסן, כל האוצרות בבית המקדש היו מתמלאים מטבעות, ושלוש פעמים בשנה היו באים הגזברים אל המחסן הגדול של מטבעות עם ארגזים, וככה שכמו טרקטור כזה נדח, מכניסים בפנים ולוקחים מטבעות ובארגזים ומכניסים את זה עכשיו, עם זה קונים עכשיו את ההוצאות של הקורבנות, קורבנות הציבור. זה נקרא תרומת הלשכה, תרומה כמו לקחת תרומה, לקחת חלק לטובת ההוצאות השוטפות. ואת הדבר הזה היו מבצעים שלוש פעמים בשנה בפרוס הפסח, זאת אומרת שבועיים לפני חג הפסח, בפרוס העצרת שבועיים לפני חג השבועות, בפרוס החג שבועיים לפני חג סוכות. באמת, דרך אגב, אומרת המשנה, שאותם שלושה תאריכים הם לדעת רבי עקיבא גם גרנות של מעשר בהמה. אנחנו צריכים לעשר פעם בכמה זמן את כל הולדות החדשות שנולדו למעשר בהמה, זה נקרא גורן. אז גם מעשר בהמה היו מעשרים בשלושה תאריכים, ובדיוק אותם תאריכים, דיבר רבי עקיבא. בן עזאי אומר לא, זה לא אותם תאריכים, זה תאריכים אחרים. למדנו את זה גם במסכת בחורות. ב-29 באדר, ב-1 בסיוון וב-29 באב, אלו התאריכים. רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים דעה שלישית ואומרים שהמעשר בהמה היה באלף ניסן, באלף סיוון, שזה לא בדיוק מה שאומר רבי עקיבא, ובכפתת באלול. למה בכפתת באלול ולא באלף בתשרי? לא אמרו באחד בתשרי, אני חושב שיום טוב, ואי אפשר לעשר ביום טוב, כי כשהיו מעשרים מעשר במה היו צובעים את העשירי בקודש, ואסור לצבוע ביום טוב. לפיכך הקדימו לכפתת באלול. אמר רבי אבאו, כל הן דתנינן, כל מקום, אמר רבי אבאו, כל הן דתנינן פרס, כל מקום שכתוב פרס, הכוונה פלגה, חצי. כלומר פלגה דלמד יום, חצי משלושים יום שקודם למועד. אז בפרוס הפסח הכוונה 30 יום קודם החג, חצי מ-30 יום קודם החג, שבועיים לפני, זה הזמן שתורמים את הלשכה, כי אנחנו יודעים ש-30 יום קודם לחג דורשים כבר בהלכותיו. הנה החג מתקרב, אמצע הזמן שלפני תקופת החג. אנחנו רואים שהזמנים האלו, לפי דעת רבי עקיבא, הם גם הזמנים של מעשר בהמה. אמר רבי יוחנן, למה הזמנים האלו הם זמני המעשר, מעשר הבהמה לפי רבי עקיבא? לפני שאין פרקי לידה. העונות האלו זה לפי עונות המלטה. יש עונת המלטה באזור ניסן, יש עונת המלטה באזור שבועות, ויש עונות המלטה באזור סוכות. אז יצא במקרה שעונות ההמלטה מתאימות ל פחות או יותר לחגים שלנו. כך שואת טוען רבי יוחנן.
זה מכוון בידי הבעלים?
לא, לא יודע. אני לא יודע. רבי אחא ורבי תנחום ברכי, אמר רבי שמעון בן לוי, לא, זה לא קשור לעונות ההמלטה. זה קשור לתקנת חכמים. כדי שתהיה בהמה מצויה, לא לרגלים. זאת אומרת, עד הזמנים הללו אין לחץ בשוק הבהמות, ולכן גם לא לחוצים לעשות מעשר בהמה. כי הבהמות רואות, בסדר. אבל לקראת הרגלים מתחיל להיות הלחץ, יהיו מספיק בהמות לחגים, ולכן אומרים חכמים, עכשיו תעשו כולם מעשר בהמה, כדי שהרבה בהמות יהיו משוחרות, מותרות לשוק, לטובת עולי הרגלים.
אבל המעשר בהמה לא הולך לשוק.
לא, אבל אתה לא יכול למכור לפני שעשית את המעשר בהמה. אמר רבי יהודן, שלא יבוא לידי בעל תאחר. סיבה שלישית, המעשר עצמו, מעשר הבהמה עצמו, הוא צריך להביא אותו לבית המקדש. ואם אתה תעשה אותו מוקדם מדי, יבואו לשכוח את ההבאה שלו ועבור בלת אחר. לכן תעשה אותו, תעשה את המעשר סמוך לרגלים, וככה תזכור להביא אותו לבית המקדש. כי באמת אומר רבי יוסי, כל המשה תבלו, כל מי שלא מביא את המעשר בהמה קרוב לחג, עובר בבלת אחר. אז לכן, משלוש סיבות, הזמן הנכון לעשות את ה... לעשות את זה, זה לפני, באזור החגים. תמן תנינן רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, אומרים באחד בתשרי. בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם, כיוון שיש ספק. אחד אומר שזה באלף אלול, אחד אומר שזה באלף תשרי, כיוון שיש לנו ספק, אז אנחנו, האלולים, מתעשרים בפני עצמם. מה הסברה של רבי מאיר שטוען שבאלף באלול זה ראש השנה? אלו שבחודש אלול נולדו, אז הם לא ישרו, לא הספיקו לעשר אותם באלף באלול, כי הם נולדו אחרי זה. אז ומצד שני יש אומרים שהמעשר צריך להיות באלף תשרי, אז לצאת ידי חובת הספק אני עושה להם מעשר בפני עצמו, כך שתתת בן הזי. אמר רבי חונה תעמד הרבי מאיר, סברה של רבי מאיר,
באופן עקרוני אי אפשר כל זמן לעשות, אחד יכול לעשות זמן של המעשר?
לא, זה תקנה, אפשר לעשות, אבל התקנה כזאת שזה הזמן שעושים מעשר. תעמד הרבי מאיר, למה לפי רבי מאיר אחד באלול זה זמן טוב לעשות מעשר במה, זה אישור קו טוב בזמן הזה, כי עד כאן מתמצות לילד מן הישנות, יש עדיין בהמות שיולדות בקיץ, וכי למה? כי באביב זה זמן של עיבור, וכמה חודשים אני חושב כבשים זה 4 חודשים, אז מתעברות באביב הכבשים והעיזים, ואז זה בדיוק פחות, העונה שלהם סוף הקיץ הם יולדות, אז זה זמן טוב כזה בדיוק לעשות עם תוח קו, כולם מסיימות ללדת פחות או יותר עד אלף אלול, זה זמן טוב לעשות מעשר בהמה, כי מכאן ואילך זה מתחיל עונה חדשה והלידה מתאחרת. אז למה? כי הרי עשינו אישור קו באלף ניסן, אז עכשיו בהתאם לזה אנחנו עושים אישור קו עכשיו. רבי יוסי ברחבון ושם רבינו התעמד רבי אלעזר ורבי שמעון, הטעם שלהם, כי כתוב לבשו קרים הצון אלו הבחירות, יש כאלו שמתעברות לפני ניסן, אז זה עונה אחת. עמקים יעטפו בר, אלו מתעברות אפלות שמתחרות להתעבר ומתעברות רק אחרי ניסן. התעוררו אף ישירו, אלו ואלו נכנסים לדיר להתעשר. זאת אומרת שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון שכולם מעשרים אותם באחד ותשרי, כי לשיטתם צריך שגם אלו שיתעברו בתחילת ניסן וגם שיתעברו בסוף ניסן, העיבור שלהם יהיה ביחד. אז ראש השנה של כולם יהיה 5 חודשים אחרי ניסן באלף תשרי, לא לפצל אותם לשתי קבוצות. אמר בן עזאי, הואיל ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך, יהיו האלולים מתעשרים בפני עצמם. מה כיצד? אם נולדו בהי באב ובהי באלול ובהי בתשרי, אין מצרפים אותם, אי אפשר לצרף אותם, זאת אומרת הוא נפטר ממעשר בהמה. זאת אומרת אם נגיד נולדו לו 4 בהמות בהי באב ועוד 3 בהמות בהי באלול ועוד 4 בהמות בהי בתשרי, אז כיוון שהם כל לידה הייתה שייכת לקבוצה אחרת, אז אי אפשר לצרף אותם ביחד ולעשות עשירייה, ואז הוא בעצם לא מקיים מעשר בהמה. אבל אם נולדו בהי בתשרי ובהי באב, הרי אלו מצטרפים. איזה הי באב? הי באב הבא, כן, זאת אומרת של שנה שלמה הם מצטרפים. שואלת הגמרא, בן עזאי מכריע על דברי תלמידיו? מוזר להגיד שבן עזאי מכריע, הרי יש פה מחלוקת בין שני התלמידים שלו, והוא מסתפק מה לעשות עם שני התלמידים, הרי הוא הרב שלהם. אתה רואה בירמיה ורבי ישב בשם הרבי שלנו רבי יצחק, שכן נחלקו על אהבות העולם. זה לא מחלוקת בין התלמידים שלו, זה מחלוקת קדומה שהתלמידים שלו פשוט הזכירו אותה, מה נאהבות העולם. תן רבי יונה כמי רבי ירמיה, זה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהם נחלקו. ורבי בן עזאי אמנם היה אמנם רצה להכריע במחלוקת של דור קודם, זאת אומרת שבן עזאי היה תלמיד של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ולכן הוא חשש לשתי הדעות. מצד שני, למרות שהוא היה תלמיד של רבי עקיבא, אנחנו רואים מסגנון הלשון שלו שאומנם הוא היה תלמיד, אבל היה תלמיד כזה, תלמיד חבר. למה? כי מה הלשון של בן עזאי הייתה? בן עזאי אומר, הועיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך. התלמיד לא אומר על דברי רבו, אלו אמרו כך, אלו אמרו כך. אלא מה אומר? רבנו או רבי אומר כך, רב שלי אומר כך. הוא לא אומר, זה אומר ככה, זה אומר ככה. זה הרב שלו. הסימן, אין תמח רבי, כן? אם תאמר שזה רבו, התברנש, בן אדם ככה אומר לרבי, הועיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך. אלא ודאי שלמרות שהוא מצטט את רבי עקיבא ורבי שמעל רבותיו ומנסה להכריע ביניהם, הוא התייחס אליהם לא ממש כרב, תלמיד לרב, תלמיד חבר. רבי אבון בשם רבי שמעל ברבי יצחק שמע למנדה, אפשר להוכיח את זה גם מאוד משנה. אמר לו בן עזאי לרבי עקיבא, על החלוקים אנו מצטערים. זה משנה במקום אחר, יש לנו צער, זה משנה בבטרה. אנחנו מצטערים על מחלוקות בית שמאי ובית הלל, ובאת עלינו לחלוק עלינו את השווים. אתה רוצה לומר שגם במקום שהם לא מתווכחים בית הלל ובית שמאי, הם בעצם כן מתווכחים? אם תלמיד אומר לרב, הוא לא אומר לו, באת לחלוק עלינו. היה צריך להגיד, הרב, למה אתה אומר ככה? בלשון מכובדת. זאת אומרת שבן עזאי חבר ותלמיד אבל לרבי עקיבא. כי אם תאמר רבי, התברנש מה ככה אדם אומר לרבו, באת לחלוק עלינו תושבים? לשון נוכח ככה, אתה באת במקום להגיד רבנו, נקודה. טוב, אמר רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגיד תורה ויעדיר.